אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה, שהתרחשו באירופה בכלל וגרמניה בפרט, אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, נשיאת עדות להם כאן בקרבנו היום ב-2016. הרי אין קל ביותר ופשוט יותר, ולשנוא את הזהב. אין יותר קל ופשוט מלעורר חרדות ולהלך אימים. אין יותר קל ופשוט מהתבהמות, התקרנפות והתחסנות.
אנשי הבריקדה, גבירותיי ורבותיי, הנה פרק חדש שאנחנו מביאים לכם כאן היום עם אורח שבדיוק לפני 7 שנים, בדיוק לפני 7 שנים, גזר על עצמו את סוף הקריירה. הוא היה אלוף בצהל, סגן הרמטכ"ל, בדרך להיות רמטכ"ל צהל, כנראה ראש המטה הכללי של צהל, אבל בגלל נאום אחד, דברים נכוחים שעד היום הם מהדהדים, 7 שנים אחרי, איבד את המסלול הזה, פשט מדהים, נכנס לפוליטיקה, הגיע בסיוע להיות סגן שרת הכלכלה, והוא ממשיך בפעילות הציבורית שלו, בניסיון להמשיך ולהזהיר אותנו מפני התהליכים המפורסמים שמפניהם הוא התריע לפני 7 שנים. האלוף במילואים יאיר גולן, איש מרץ, חבר הכנסת לשעבר, שלום, תודה שאתה מצטרף אליי.
שלום וברכה.
אתה יודע, ביקשתי שנדבר, כי פתאום נפל לי הסימון שעברו 7 שנים. אלה היו 7 שנים טובות או 7 שנים רעות בהקשר הרחב?
בהקשר הרחב, התהליכים מתממשים בקצב אפילו מבהיל. האמת שזה קרה וקורה יותר מהר ממה שאני חשבתי, ובאופן הייתי אומר אלים יותר. אז מבחינה הזאת, הכיוון הכללי הלאומי, כיוון לא טוב. ואני חושב שמה שהופך את זה לחבל יותר מכל, הוא שהסביבה הבינלאומית, הסביבה האזורית, התנאים הכלכליים העולמיים, הם לא בהכרח הכל שלילי. כלומר, יש פה בהחלט מרחב של גם הזדמנויות בלתי רגילות. החל ממשל אמריקאי שהוא באופן בסיסי אוהד, המשך בכך שהיום במערב אירופה ברור לחלוטין שצריך להשקיע יותר בביטחון, וזו הזדמנות פז למדינת ישראל. המשך במרחב האזורי, שכל מה שהחל מול סעודיה, מול האמירויות ואחרים, היה יכול לקבל הרבה יותר תאוצה אם הייתה לנו ממשלה שבוחרת כיוון נכון בהקשרים אחרים. ולכן אני חושב שיש פה החמצה בינלאומית ואזורית פשוט מצערת.
אבל ברשותך, אני לא רוצה לגעת בשיחה הזאת במרחב המזרח תיכוני, ואפילו לא בגיאופוליטיקה, ואפילו לא באסטרטגיה וכלום, רק בישראל פנימה. כי אתה בעצם בסופו של דבר יצרת איזשהו שיח לפני 7 שנים, כשעוד היה מה שנקרא מוקדם, או אולי מאוחר, תכף ננסה לברר האם אתה לא מצטער שלא התרעת קודם. אבל הנושא הפנימי הוא הקרדינלי פה. כי עם כל האתגרים שמסביב, אנחנו איכשהו מתמודדים.
נכון.
כל אל הנושא האיראני, לא ניכנס אליו עכשיו. פנימה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. 75 שנים אנחנו מנסים לדחוק ולהדחיק ולהכחיש ולהגיד יהיה בסדר, נטפל, נתמודד. זה. פתאום, בום. ואתה דיברת על תהליכים, והתהליכים האלה מתממשים באמת בצורה מטרידה ומפחידה. אבל שאלתי אותך קודם אם אלה היו 7 השנים הטובות או הרעות, כי האם אתה צופה ששבע השנים הבאות יותר רעות או יותר טובות, דווקא בגלל שהפצע הזה התפוצץ?
טוב, אני לא רוצה ליפול פה, אתה יודע, לתקדים התנכי. הוא לא בהכרח רלוונטי לימינו, זה לא העניין. אני חושב שזה בידינו לחלוטין לקבוע האם ישראל תנוע בכיוון של תיאוקרטיה משיחית, או שתהיה דמוקרטיה ליברלית. ובפועל, הכיוון, הימים האלה הם גורלים לקביעת הכיוון, לאיפה אנחנו נלך?
השאלה היא כזו, רגע, האם אתה לא חושב, יאיר גולן, שאתם כשמאל, ואתה היית חלק ממרץ, פספסתם קצת את הרכבת. במובן מסוים, כשאתה התרעת, אתה זיהית תהליך. אבל כשנכנסת לפוליטיקה, לא המשכת. לעסוק בתהליך הזה. מה אני רוצה לומר? ב-2017, שזה בערך שנה אחריך, פלוס מינוס, התחלתי בפעם הראשונה לכתוב על ליברלים ועל קונסרבטיבים, ולא על שמאל וימין. ודיברנו אתה ואני על זה, אני חושב, בעבר, כמה וכמה פעמים כשהיית חבר כנסת. המערכת הפוליטית לא יקלה את זה. וכשאמרתי, זה לא על ערבים, זה על ערכים, אף אחד לא הרים את הכפפה הזאת. שמע, יכול היה להיות פה מחנה דמוקרטי-ליברלי חזק מאוד כבר היום.
אתה צודק, אתה צודק לגמרי. אתה צודק לגמרי, אבל זה לא, אתה יודע, כמו שלפעמים אנחנו נוטים לחשוב שלו רק היינו עושים ככה, כל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. זה כנראה יותר מורכב. בסופו של דבר, מה שקרה בישראל הוא שמחנה השמאל, שמאל הציוני, די התפרק ונעלם. וזה היה מחנה שבאופן בסיסי היו לו ערכים ברורים וכיוון ברור. מה שתפס את הוואקום הזה זה מערכת של מרכז שלמעשה מתבייש במשהו ולא רוצה להגיד מהם עמדותיו באופן ברור ונחרץ. קם בבוקר, חש את כיוון הרוח ולפי זה מחליט מה תהיה עמדותיו, מה תהיינה עמדותיו. ואני חושב שזה עצוב מאוד. ולמעשה, אם אני מסתכל היום על באיזה עידן אנחנו נמצאים, אנחנו חייבים לעבור מעידן של השהיה, דיארת את זה בעצמך, שנים על שנים שסירבנו להכריע בסוגיות הכי חשובות למדינת ישראל, ואנחנו חייבים לעבור לעידן של הכרעה. כשאני אומר הכרעה, זה לא אומר שעכשיו עושים את הדברים באופן שכל כולו נחרץ ומשפילים את האחר ומביאים אותו לכדי אפר. אני מתכוון לכך שאנחנו צריכים לבחור את המגמה. יש שלושה נושאים שבהם חייבת להיבחר מגמה. הנושא האחד, האם אנחנו נוסעים לחוגה או ממשיכים את הברדק הנוכחי. הנושא השני, זה סוגיית השוויון. האם יהיה פה שוויון אזרחי בישראל, שהמרכיבים הכי חשובים בעניין הזה, האם אנחנו מאפשרים לחרדים, לערבים, לבדואים ולמתנחנים לשמר את האוטונומיות שהם יצרו לעצמם, או שאנחנו יוצרים רמה הרבה יותר מגבוהה של שוויון, גם אם לא יהיה שוויון מוחלט, חייבים לנוע בכיוון הזה. והכיוון השלישי, הנושא השלישי, שאין מנוס, אנחנו יגיע היום ונידרש לעסוק בו, והיום זה כאילו חס מלהזכיר, זה הצורך המהותי להיפרד מהפלסטינים. כי רוב אזרחי ישראל לא מבינים שהסכנה הכי גדולה לביטחון הלאומי של מדינת ישראל זה אם מחר בבוקר אבו מאזן או מי שיחליף אותו שם את המפתחות על השולחן ואומר הבנו, ניסינו להקים מדינה פלסטינית, לא הצלחנו, ספחו אותנו, קחו אותנו, זהו זה, אני מפרק את הרשות הפלסטינית, עכשיו זה בעיה שלכם של מדינת ישראל, כל העולם יתמוך בזה, מרגע זה ואילך אנחנו תקועים, לא יורמן, עם עוד 2.8 מיליון פלסטינים רק ביהודה ושומרון, ועם 2.1 מיליון פלסטינים ברצועת עזה, ואין לנו מושג ירוק מה לעשות איתם. ורוב אזרחי ישראל, כולל סמוטריץ' ובן גביר, לא מצליחים להבין שזו הסכנה שרובצת לפתחנו, ולכן ההיפרדות מהפלסטינים זה צורך קיומי, זה צורך של הביטחון הלאומי, זה צורך של שימור הציונות, ושימור ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי.
אבל לא בטוח, גולן, שאפשר יהיה לעשות את הדבר הזה. לא בטוח שיש מוכנות, לא בטוח שהסוגיה הפלסטינית היא בכלל בראש סדר העדיפויות, ואתה רואה שהנושאים הפנים ישראלים הם הרבה יותר בוערים מהנושא הפלסטיני.
אמרתי זה אחד מתוך השלושה. אין לי ספק שנכון וצריך מיידית לטפל בנושא של חוקה, אין לי ספק שנכון וצריך מיידית לטפל בסוגיית השוויון ובהחלשה של האוטונומיות שנוצרו פה. אני מזכיר לך מ-2015 את הנאום השבטים המפורסם של הנשיא ריבלין דאז. ומעבר לזה שזה נאום שנכתב היטב, זה נאום מצמרר. אין סיכוי לאומות במזרח התיכון שדואחות לתוך מציאות שבטית. אין סיכוי, זה אבוד, וזה גומר עליהן, זה גוזר עליהן כליה. עיין ערך תימן, עיין ערך עיראק, סוריה, לבנון, כל אומה שדואכת לתוך המרחב השבטי, היא פשוט גוזרת על עצמה כליה. אסור לנו לקחת את הסיכון הזה, המצב שלנו הוא רגיש בצורה בלתי רגילה, ולכן אנחנו חייבים לעבוד על מה שנחבר אותנו. אני חושב שהמצב הלאומי הרבה יותר טוב מהמצב הפוליטי. אני חושב שהיכולת שלנו, האזרחים, לדבר אחד עם השני, היא הרבה יותר טובה, לאין שיעור יותר טובה, ממה שמשתקף מהמרחב הפוליטי, ואנחנו צריכים לראות שאת הסנטימנט העממי הזה, מתרגמים לכוח פוליטי מנצח. לא יכול להיות שאחד כמו דודי אמסלם, יעמוד על בימת הכנסת, יחרף ויגדף, ויעורד וילפס שנאה בהיקפים שהם בלתי נתפסים, בעוד שבמציאות היומיומית, נישואים בין מזרחיים לאשכנזים, זה דבר שבשגרה, אין כזה מתח, אתה לא רוצה מתח כזה, לא בצבא, לא במשרדי הממשלה, לא במוסדות האחרים של מדינת ישראל, זה הכל סיפורי מעשיות שמנוצלים, או לא סיפורי מעשיות, יש לזה כמובן בסיס היסטורי, אבל אלוהים אדירים, אנחנו כל הזמן נדאח לתוך הזהויות שלנו, אנחנו בחיים לא נצליח לייצר עתיד משותף, והאתגר הוא לייצר עתיד משותף.
השאלה היא איך אותם תהליכים שאתה התרעת מפניהם, והשוות אותם כמובן לגרמניה בשנות ה-30, בשנות ה-40, תהליכים שמפחידים כל ישראלי וכל יהודי, בטח במחשבה העמוקה הזו של איך ניתן בכלל להשוות אותנו לחברה איומה ונוראה שעשתה את מה שהיא עשתה במהלך מלחמת העולם השנייה. אתה עדיין עומד מאחורי המשפטים האלה? עזוב משפטים, מאחורי ההשוואה הזו שאז הרעידה את המדינה.
האמת שלא, אני לא באמת השוויתי, אלא אמרתי, שימו לב על רקע יום השואה, שקוראים אצלנו תהליכים, שניתן למצוא להם הד במה שקרה באירופה בשנות ה-20, ה-30 וה-40. זה מה שאמרתי, אם חוזרים לטקסט באופן מדויק, זה שאחרי זה נוצל באופן סיני על ידי כל מיני שוחרי תורתי במרכאות, אז זה כבר משהו אחר. אבל, אנחנו צריכים להבין מה קורה לנו היום. מה שקורה היום שבישראל יש תנועה לאומנית, קיצונית, גזענית, שתופסת את העתיד במונחים משיחיים, וזה סכנה קיומית בלתי רגילה. בכל פעם שהעם היהודי דאח לתוך המרחב המשיחי, הוא גזר על עצמו אסונות כבדים ביותר. וזה מדהים כמה אנחנו לא מצליחים ללמוד מההיסטוריה שלנו עצמנו. ניחה ההיסטוריה של אנשים, של עמים אחרים, ההיסטוריה שלנו עצמנו. אנחנו חייבים להבין שהקנאות המשיחית היא סכנה קיומית. מדוע? היא קנאות משיחית באופן טבעי מתנתקת מההיסטוריה, מהבלי העולם הזה, מבעצם המגבלות וההזדמנויות, היכולות וההזדמנויות שיש בעולם האמיתי. וזה במין מין ניסיון שהוא כל כולו בראשם של אנשים לגזור על התהליכים, לעתים התהליכים הפיזיקליים שקורים בעולם האמיתי, איזושהי מציאות אמונית שהיא למעשה מנותקת מההוויה, מסובב אותנו, מהמגבלות וההזדמנויות האזוריות והעולמיות וגם הפנימיות. ולכן כדי לעשות את זה, לעשות את מעשה הכפייה הקשה הזה, חייבים לרסק את הדמוקרטיה. אם מי שדוגל בהשקפות האלה הוא מיעוט, והוא מבין שהרוב לא ייתן לו לעשות את זה, הוא חייב להיפטר מהכללים הדמוקרטיים, וכדי להיפטר מהכללים הדמוקרטיים, צריך לרסק את הפרדת הרשויות, את האיזונים והבלמים, צריך להגיע למצב שיש ממשלה שנשלטת על ידי הלאומנים הקיצוניים המשיחיים, ואז הם יכולים לעשות במדינת ישראל מה שהם רוצים, איך שהם רוצים. זה כמובן חשיבה יהירה מאוד, נקמנית במהותה. דרך אגב, הנקמנות היא חלק מתורתו של הרב כהנה, וזה לא פלא שאנחנו מוצאים הדים לכך בתוך הימין הקיצוני הלאומני המשיחי שהיום שולט למעשה בממשלת ישראל, והתוצאה אנחנו רואים אותה לפנינו. כשזה מתיישב יחד עם אלמנטים שהם לוקים בשחיתות עמוקה ורוצים את אותו דבר ולהיפטר ממערכת משפט, וזה מתחבר לסנטימנט חרדי שכל עניינו הוא למסד את גלות אירופה פה בארץ ישראל, או את גלות ארצות האסלאם פה בארץ ישראל, מין חשיבה שצריך בעצם להשיג מהפריץ הגוי הזר את כל מה שרק אפשר ולהמשיך ולבצר את האוטונומיה הפנימית, אנחנו מקבלים למעשה בצירוף הזה של שחיתות עמוקה, לאומנות קיצונית וחרדיות נסתגרת, אנחנו מקבלים למעשה כליה על הרעיון הציוני הלאומי.
ובכל זאת, אני מחפש רגע נקודת אחיזה אופטימית בתוך התמונה הקודרת הזאת שאתה מציג. משום שכשאתה אמרת את מה שאמרת, כולם זעמו וכעסו את זה, כבר ציינתי, לא חדש. אבל כשעכשיו אנחנו בתוך תהליך מדהים של התקוממות ציבורית ואזרחית, של ליברליזם ודמוקרטיה שמתפרצות לתוך השיח הציבורי בלי בושה ובלי להוריד את הראש ודורשות גם את המקום שלהם. וכשהמשיחיות הזאת שאתה מתאר בעצם באיזשהו מובן נבלמת על ידי הכוח הגדול של האזרחים הישראלים, זו נקודת אחיזה ארכימדית לא רעה בכלל, להמשך אולי, כשמסתכלים בפרספקטיבה היסטורית.
עטילה, יותר מזה, אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי. אני אומר, המציאות כרגע היא קשה, המאבק לדעתי הולך להסלים, כלומר החודשים הקרובים להערכתי יהיו קשים, אבל אני מאוד אופטימי. אני חושב שהעם הזה יותר טוב ממנהיגיו, אני מאמין שאנחנו נדע להתגבר על המשבר הפוליטי הזה, ואנחנו נמצא את הדרך גם לחיות ביחד, גם ליצור ביחד, גם לבנות ביחד, ולהגיע, הייתי אומר, לפתרון טוב יותר ממה שהושג עד היום, בין מה שנקרא השבטים השונים במדינת ישראל, וזה יביא אותנו למקום טוב יותר. יש לנו אתגרים אדירים, אין ספק שהאינטגרציה של הציבור החרדי היא אתגר בלתי רגיל, אנחנו לא נעשה את זה נגדם, נעשה את זה איתם. אין ספק שהאינטגרציה של הציבור הערבי, ובכללו גם הציבור הבדואי, כולל הבדואי בדרום, זה אתגר בלתי רגיל, ואני חושב שזה לגמרי אפשרי. ואין ספק שגם ציבור המתנחלים ותומכיהם חייבים להגיע איתו לאיזושהי הסדרה שמדברת על מהם הגבולות, איפה אנחנו, איפה נמצאים הפלסטינים, ומה עם מדינת ישראל, איך מקיימים מדינה שאם היא באמת נאמנה לעיקרון של בית לאומי לעם היהודי, היא חייבת להיות מדינה עם רוב יהודי מוצק. איך עושים את זה, נכון?
אבל יד על הלב, אתה מסתכל על איתמר בן גביר, בין אם ביום יום ובין אם ביום הזיכרון, ואתה אומר, זה אח שלי? זה הפרטנר שלי למה שאני חושב שניתן לעשות כאן?
אמרתי, הייצוג הפוליטי הוא הרבה פחות טוב מהאנשים עצמם. אני
אוקיי,
מכיר את האנשים בשטח.
ואנשים ששלחו אותו לכנסת?
אז אני רוצה להגיד לך, אני מכיר את האנשים עצמם. בזמנו הייתי בקשרים אדוקים עם כל ראשי מועצת יש"ע וכל ראשי המועצות המקומיות והאזוריות בשטחי יהודה ושומרון. ואני רוצה לומר לך, אפשר להגיע גם עם הרבנים, לא כולם, אבל עם רובם, וגם עם מנהיגי הציבור האחרים, לא עם כולם, עם רובם, לעמק השווה. אין לי ספק בעניין הזה. אני יכול להגיד לך, פנחס ולרשטיין, או בנצי ליברמן, או שאול גולדשטיין, או צביקי ברחי, הם לא אנשים קיצוניים. אפשר להגיע איתם לעמק השווה, בוודאי שאפשר. אני יכול להגיד לך שהיו לי איתם שיחות מאוד פרקטיות בתקופה שאחרי ההתנתקות. מאוד פרקטיות, מאוד טובות. אפשר להתקדם קדימה. לא על הכל נסכים, אבל אפשר להגיע להמון הסכמות, ולכן אני מאוד אופטימי. אבל אני יודע שהחודשים הקרובים יהיו קשים.
אתה יודע, בפרק הקודם של הבריקדה, שוחחתי עם אופיר פינס. אתה מכיר אותו היטב, היה שר פנים, איש מפלגת העבודה.
לא יודע, גם שחקנו כדוריד ביחד במכבי ראשון.
אז הנה, מעולה. והוא דיבר שם על חוסר היכולת בעצם להגיע למודוס ויוונדי משותף בין הקנטונים החברתיים והתרבותיים שיש במדינת ישראל, והוא בעצם מגבש תוכנית היפרדות עם מושלים ואזורים.
אני לא מסכים.
אתה לא מקבל את זה?
לא, לחלוטין לא. אני חושב שזה אימוץ הדרך הקלה, אבל אני לא דרך קלה, היא דרך הרסנית. לגבש אומה, לחבר אומה, זה קשה, אבל צריך לעבוד בזה. אני מאמין גדול בזה, אני חושב שאנחנו עם קטן מדי מכדי להתפצל. אני חושב שהתהליכים הפנימיים שקורים בציונות הדתית, ובציבור החרדי, ובציבור הערבי, בעיקר בדור הצעיר של התהליכים אחרים, תהליכים שכן מחפשים את המחבר, הם כן מחפשים את המשותף, והם כן מכירים בכך, בניגוד לדרג הפוליטי, שאי אפשר להסתגר באוטונומיות ולצפות שמשהו טוב יצא מזה, ולכן אני חושב שאסור להרים ידיים, חייבים להיאבק, אנחנו נמצא את הדרך, זה לא אומר שנהיה חברה נטולת שסעים והכל יהיה הרמוני וחלק, אין חברה אנושית כזאת. אבל אנחנו נמצא את הדרך איך לייצר בסופו של דבר מטרות לאומיות משותפות, סיפור מכונן ישראלי משותף, שבתוכו ישראל נשארת ביתו הלאומי של העם היהודי, בית גאה ובית פורח ובסגסג.
אם כבר מדברים, יאיר גולן, אתה אזרח בימים אלה, אזרח שכמובן לא נח על השמרים ולא על זירי הדפנה, אלא כל הזמן פעיל ונראה אותך בערך בכל פינה בארץ הזו. פוליטיקה במסגרת של הפרלמנט, של הכנסת, היא עדיין מעניינת אותך, או שהבנת שבעצם עדיף להיות בחוץ ולפעול מבחוץ עם הכוח האזרחי שצומח וגדל?
המטרה חד משמעית זה לחזור ולהשפיע דרך הכנסת, דרך ממשלת ישראל. ברור, אלה המקומות שבהם נקבעים הדברים. היום מה שאני עושה, אני עוסק בבניית התשתית. המחנה שלנו, בעיניי המחנה הליברלי, הלאומי, הדמוקרטי, למעשה השמיד את המוסדות שתמכו אותו בעבר מבחינה פוליטית, והיום האתגר הוא להקים אותה מחדש. לראות שכל אותו מחנה יש לו את התשתית, השטח, שזה אולי התשתית הכי חשובה, התשתית התקשורתית, התודעתית, התשתית המשפטית, התשתית החינוכית, הגותית, התשתית של איסוף דאטה ויכולת באמת הבנה עמוקה יותר איך בנויה החברה הישראלית. כל הדברים האלה הם למעשה או שמדו לחלוטין, או נמצאים ברמת פיתוח מאוד חסרה כיום, וצריך לבנות את זה. חלק מהבנייה היא מחוץ לכנסת, או הרבה מהבנייה היא מחוץ לכנסת, אבל בסופו של דבר המטרה היא לחזור לכנסת, לחזור לממשלה, ולהשפיע איפה במקומות שבהם מתקבלות ההחלטות.
אני רוצה לבקש ממך שתיקח אותי לדקה אחורה בזמן אל הימים שקדמו והימים שבאו אחרי הנאום שלך לפני 7 שנים. המחשבות, התחושות, הסערה הציבורית. אתה זוכר את זה?
בוודאי. הימים האלה מתחילים קודם כל בתקופה שלפני מבצע צוק איתן. ואני רואה איך ההתלהמות הפוליטית, שכמובן יוצאת מתוך הרצח הנורא והנפשע של 3 הנערים, אבל ההתלהמות שמלווה את זה, אני רואה איך היא לוקחת אותנו לעשיית מעשים ביטחוניים לא שקולים, לא אחראיים. אני רואה את התוצאה. התוצאה היא התחממות בדרום, והגלישה לתוך מבצע צוק איתן. מבצע שלמרות שהתוכניות שהיו לצהל היו תוכניות מאושרות על ידי הממשלה, ולמרות שהתרחיש שצפינו היה ידוע ומוכר, וצפינו במדויק את תהליך ההידרדרות, ההחלטות שמתקבלות בסופו של דבר הן החלטות לא טובות. המבצע נגרר ונמשך. ובסופו של דבר, במקום שניצא מזה מחוזקים, עם רמת ההרתעה יותר גבוהה, אנחנו מקבלים מלל רהבתני, מקומם, שמשפיע דרך אגב מיידית על הצבא פנימה. האינתיפאדת הסכינים, מה שקראנו, אותו גל טרור שמתחיל בראשון באוקטובר 2015 ונמשך עד, כמדומני, ספטמבר 2016, אני רואה את ההתנהלות בשטח, התנהלות לא טובה, והשיא אולי, או אחד האירועים הזכורים, זה כמובן הסיפור של אלאור אזריה. אני רואה את התגובות של המערכת הפוליטית, אני אומר, מה זה? זה לא אנחנו. זה לא מוסר הלחימה של צהל, ככה הדברים לא צריכים להתנהל. במדינה מתוקמת, מה שהיה אומר ראש הממשלה, זה לא שהוא בעד החייל או נגד החייל, ראש הממשלה בכלל לא צריך לעסוק בזה. הוא היה צריך להגיד דבר פשוט, אני סומך על צבא ההגנה לישראל, שיחקור את האירוע, יקבל את ההחלטות הנכונות, אני סומך על הרמטכ"ל ועל אלופי המטה הכללי. וזהו. שום דבר מעבר לזה. וכל מי שבא מימין ומנסה לאגף אותו ולהדליק את האש הלאומני, היה צריך להתייצב בפני התקשורת, כמו שהוא יודע לעשות, ולהגיד דבר פשוט, תשתקו כולכם. שקט עכשיו. עכשיו אנחנו עוסקים בביטחון ישראל, ביטחון ישראל, אני סותמך על צהל, אני מאמין במפקדיו, הם ידעו לשמור על תואר הנשק ולהילחם בטרור באפקטיביות בלתי רגילה. הם עשו את זה בעבר, הם ידעו לעשות את זה בעתיד. זה מה שהיה צריך לקרות, לא זה מה שראינו, ראיתי את ההידרדרות, ראיתי את ה... אגב, ראיתי איך זה משפיע בתוך הצבא, איך זה משפיע דרמת החייל הבודד. אני מזכיר, כולם מדברים איתי על נאום התהליכי, נאום אחר של ראש המטה הכללי דאז, גדי אייזנקוט, שאומר, לא כל ילדה בת 13 עם מספריים צריך לרוקן לתוך המחסנית. מאיפה זה בא? אלוהים אדירים. חייל מקצועי, חייל רציני, חייל, אתה יודע מה, ברמת אימון בינונית, יודע להבדיל בין איום ממשי לבין איזה מישהי, אישה, לפעמים כבדת משקל בגיל מתקדם, שמנופפת באיזה סכין, ואתה מבין שבמקרה החמור כדור ברגל פותר את כל העניין, ובמקום זה יורים למרכז מסה, גורמים למותר, מלהיטים את הרוחות, פותחים לסוגת אבנים, והנה אנחנו רואים מצב של התלהמות והסלמה ביטחונית, שלא לצורך שמשרתת רק את הגורמים הקיצוניים ביותר אצלם ואצלנו. וזו הטרגדיה. ברגע שהמתונים, ברגע שאלה שרוצים שלום, שרוצים פיוס, רוצים הרגעת הרוחות, הם לא אלה שמובילים את התהליכים, מה שאתה מקבל בשטח הוא שהקיצוניים ביותר, החמאס מצד אחד, ואצלנו הימין הקיצוני הלאומני המשיחי, הם אלה שקובעים את האירועים בשטח, ומי שלא מאמין, עיין ערך באירועי חווארה האחרונים, מהרצח הנורא והנפשע של שני האחים, ועד הפוגרום שקורה בחווארה, אלה קובעים לנו את עתידנו, במקום שהגורמים המתונים ביותר, האחראים ביותר, השקולים ביותר, והבוגרים ביותר, הם אלה שיובילו את מדינת ישראל.
וזה מה שהוביל אותך, אז, לנאום המפורסם.
בהחלט.
יאיר גולן, נמשיך לקיים את הדיאלוג הזה. תודה רבה.
אטילה, תודה רבה, ולמרות שזה היה אתמול, יום עצמאות שמח ושנת 75 מוצלחת, אני מאמין שתהיה מוצלחת, ונכון לנו ימים מזהירים.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. אטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.